אנו עוסקים בספר הקדושה, בהלכות מאכלות אסורות, בפרק 12. בפרק הקודם התחיל הרמב״ם בהלכות יין נסך. ניסוח יין הוא אחת מארבע עבודות של עבודה זרה שחייבים עליהן סקילה, אפילו אם אין דרך עבודתו של אותו אליל בכך, כמו שהוא כתב בהלכות עבודה זרה. ולמדו איסור יין נסך מהכתוב שמביא רבנו בסוף הלכה זו, אשר חלב זבחם או יאכלו, ישתו יין נסיכם, ודרשו מה זבח אסור בהנאה, אף יין נסך אסור בהנאה. הלכה א', אומר הרמב״ם, כיצד ינגיעה שאוסר בה הגוי, אפילו בהנאה, היין? הוא שיגע ביין עצמו, אבל אם נגע בנוד שיש בו יין, ופי הנוד סתום, ואפילו אינו מלא, והניע דפנותיו זה לזה, והיין התנדנד על ידי ההנאה, מותר. הוא שיגע ביין עצמו, בין בידו, בין בשאר עבריו, שדרכם לנסך, לנסך בהם. אבל ברגל אין דרך ניסוך בכך, ואם נגע גוי ביין ברגלו, אין היין נאסר. לנסך בהם וישכשך. זאת אומרת, בינדנד ויניע היין בחוזק. אבל נגיעה בלא שכשוך ואפילו נינוע קל, הבא על ידי הכנסת היד בלבד, אינם אוסרים בהנאה, אבל בשתייה אסור. אבל אם פשט ידו לחבית, ותפסו את ידו קודם שיוציאה ולא ינידה, ופתחו החבית מלמטה עד שיצא היין, וירד למטה מידו, לא נאסר היין. כתוב מסכת עבודה זרה, דף נ"ט, מעשה שהיה. וכן אם אחז כלי פתוח של יין ושכשכו, אף על פי שלא הגביע הכלי ולא נגע ביין, נאסר היין. מלאכה ב', נטל כלי של יין פתוח והגביעו ויצק היין, אף על פי שלא שכשך נאסר, שהרי בא היין מכוחו. הגביע ולא שכשך ולא נגע, מותר, שההגבעה בעצמה אינה ניסוך, עד שיעשה מעשה ניסוך. הלכה ג', גוי שהיה אוחז הכלי בקרקע וישראל יצק לתוכו יין, היין מותר, ואם נדנד הגוי הכלי, נאסר היין, כי כיוון שנדנד בשעת הקילוח, הרי הוא כנוגע בקנה. הלכה ד', כלי סתום מותר לטלטלו הגוי ממקום למקום, ואף על פי שהיין מתנדנד, שאין זה דרך הניסוך, העביר נוט של יין ממקום למקום, והוא אוחז פי הנוט בידו, בין שהיה הנוט מלא או חסר מותר, ואף על פי שהיין מתנדנד. העביר כלי חרס פתוח מלא יין אסור, שמא נגע בו, ואם היה חסר מותר, אלא אם כן שכשכו, ששכשוך בכלי פתוח אוסר אפילו בלא נגיעה ביין עצמו. הלכה ה', גוי שנגע ביין ולא נתכוון לזה, הרי היין מותר בהניה בלבד, אבל אסור בשתייה. כיצד? כגון שנפל על נוט של יין, או שהושיט ידו לחבית על מנת שהיא שמן ונמצאת יין. הלכה ו', בא יין מכוחו של גוי בלא כוונה, הואיל ולא נגע ביין, הרי זה מותר בשתייה. כיצד? כגון שהגביע כלי של יין ויצק לכלי אחר, והוא מדמה שהוא שחר או שמן, הרי זה מותר. הלכה ז', נכנס הגוי לבית או לחנות לבקש יין, ופשט ידו כשהוא מחפש ונגע ביין, אסור, שהרי ליין התכוון, ואין זה נוגע בלא כוונה. הלכה ח', חבית שנסדקה לאורכה וקדם הגוי וחבקה כדי שלא יתפרדו החרסים, מדובר בחבית של חרס, הרי זה מותר בהניה, כנוגע שלא בכוונה, שהרי נתכוון להציל היין בלבד. אבל אם נסדקה לרוחבה ותפס בסדק העליון כדי שלא ייפול, הרי זה מותר בשתייה, שהרי אין היין על כוחו של גוי, שהרי גם בלי מעשה הגוי אין היין נשפך, כל זמן שלא נפל החלק העליון. הלכה ט', גוי שנפל לבור של יין, ואף על פי שנגע ממש ביין, מותר בהנאה, והעלו משם מת, או שמדד הבור שיש בו היין בקנה, שמודדים בו את היין, או שהטיז את הזבוב והצירה מעליו בקנה, או שהמטפח בידו על פי החבית הרותחת, שהיא תוססת והיא מעלה בועות, והגוי מטפח בידו על הרתיחות, על הבועות, כדי שתנוח הרתיחה, או שנטל חבית וזרקה בחמתו לבור. הרי זה מותר בהניה בלבד, ואם עלה הגוי חי, היין אסור בהניה. הוא שמח שניצול, והוא מודה לאליל שלו, הוא מנסח לו את היין, לכן היין אסור בהניה. הלכה י' חבית שהיה נקב בצידה, ונשמת הפקק מן הנקב, והניח הגוי אצבעו במקום הנקב, כדי שלא יצא היין, כל היין שמראש החבית עד הנקב אסור, ושתחת הנקב מותר בשתייה. הלכה י' מנקת כפופה, שעושים אותה ממתכת או מזכוכית וכיוצא בהם, שניח ראשה לתוך היין שבחבית, והראש האחר חוץ לחבית, ומצץ היין והתחיל היין לרד כדרך שעושים תמיד, ובא הגוי והניח אצבעו על פי המנקת, ומנע היין מלרד, נאסר כל היין שבחבית, שהכל היה יוצא ונגרר לולי ידו, ונמצא הכל כבא מכוחו. הלכה י' ב' המערה יין לתוך כלי, שיש בו יין גויים, נאסר כל היין שבכלי העליון, שהרי העמוד הניצוק מחבר בין היין שבכלי העליון ובין היין שבכלי התחתון. לפיכך המודד לגוי לתוך כלי שבידו ינפץ נפיצה, זאת אומרת שיפסיק את הראש העליון של הניצוק קודם שיגיע הראש התחתון לכלי, כדי שהוא לא יחבר את היין שבשני הכלים, או יזרוק זריקה מרחוק, כדי שלא יניצוק חיבור ויאסור עליו מה שישאר בכלי העליון. הלכה י' ג' משפך, והוא כלי שלמעלה פיו רחב, ומלמטה נקב קצר, ומושיבים אותו על פי צלוחית של לוקחים שפי הצר, ושופכים היין מן המידה לתוכו, והוא יורד לתוך הצלוחית. משפך שמדד בו לגוי, אם יש בקצה המשפך עקבת יין, זאת אומרת מקום שמתעכבת שם טיפת יין, והרי היא אסורה משום ניצוק חיבור, לא ימדוד בו לישראל עד שידיחנו וינגב, סתם ניגוב, במים ואפר, ואם לא הדיח, הרי זה אסור. הלכה י' ד', כלי שיש לו כמין שני חותמים, בגמרא זה נקרא קניש קנין, זה כלי שיש לו כמין שני חותמים, יוצאים ממנו כמו הכלים שנוטלים בהם לידיים, שהיה מלא יין ביד ישראל, והיה ישראל מוצץ ושוטה מחותם זה, והגוי מוצץ ושוטה מן החותם השני, הרי זה מותר, והוא שיקדים הישראלי ויפסוק, ועדיין הגוי שוטה. שמשיפסוק הגוי, יחזור היין שישאר בחותם לכלי ויסור כל מה שישאר בו, שהרי בא היין מכוחו. הלכת את וב, גוי שמצץ היין מן החבית במנקת, קנה חלול שנותנים לחבית דרך נקב שבמגופה מוצצים בו מעלה יין, אסר כל היין שבה, שכשיפסק יחזור היין שעלה במנקת במציצתו, ויפול לחבית ויאסור הכל, אפילו בהנאה. הלכת את זין, גוי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום, והוא הולך אחריהם לשומרם, אפילו הפליגו, התרחקו ממנו כדי מיל, הרי אלו מותרות, שאימתו עליהם ואומר, אתה יצא לפנינו ויראה אותנו. ואם אמר להם, לכו ואני אבוא אחריכם, אם נתעלמו מעיניו כדי שיפתחו פי הקד ויחזרו ויגיפו אותה, זאת אומרת ויסתמו במגופה אחרת, ותיגוב ותתייבש, הרי היין כולו אסור בשתייה. שמה פתחו את פי הקד ונגעו ביין ואחר כך סתמו, אבל בהנאה מותר. הרי היין כולו אסור בשתייה, אם פחות מכאן מותר, אפילו בשתייה. הלכה י' ז', וכן המניח גוי בחנותו, אף על פי שהוא יוצא ונכנס כל היום כולו, היין מותר, אפילו בשתייה. למה? שמתיירא הגוי לנגוע ביין, פן ייכנס ישראל. ואם מודיעו שהוא מפליג, שהוא מתרחק ושעה כדי שיפתח ויגוף ותיגוב היין, אסור בשתייה. זאת אומרת, ואם הוא בעל החנות הודיע לו, לאותו גוי שבחנותו, שהוא מתרחק, והוא שעה כדי שיפתח ויגוף ותיגוב, אז אותו היין אסור בשתייה. וכן המניח ינו בקרון או בספינה עם הגוי, ונכנס לעיר לעשות צרכיו, היין מותר. ואם הודיעו שהוא מפליג, שהוא מתרחק, ושהה כדי שיפתח ויגוף ותיגוב היין, אסור בשתייה. וכל הדברים האלו בחביות סתומות. חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות. אבל בפתוחות, חביות שהן פתוחות אפילו לא שהה, מאחר שהודיעם שהוא מפליג, מאחר שהוא הודיע להם שהוא מתרחק, היין אסור. הלכה י"ח. אומר הרמב״ם, ישראל שהיה אוכל עם הגוי והניח יין פתוח על השולחן ויין פתוח על הדולפקי, הכוונה לכלי עץ שהוא מניח בו כלי יין, ויצא, שעל השולחן אסור, שמתיירא הגוי לנגוע בו פן ייכנס הישראלי, ושעל הדולפקי מותר. ואם אמר לו מזוג ושתה, כל היין הפתוח שבבית אסור. הועיל שהוא חיזק את ידיו ברשות במקצת צומח דעתו ונוגע בכל היין. לכן כל היין הפתוח שבבית אסור. הלכה יוטט, היה שותה עם הגוי ושמע כל תפילה בבית הכנסת ויצא, אף היין הפתוח מותר, שהנוכרי אומר, אתה יזכור היין ויבוא במהרה וימצא אותי נוגע בינו, ולפי זה אינו זז ממקומו, ואין נאסר אלא מה שלפניו בלבד. הלכה כף, גוי וישראל שהיו דרים בחצר אחת, ויצאו שניהם בבעלה לראות חתן או הספד, וחזר הגוי וסגר הפתח של החצר, ואחר כך בא ישראל, הרי היין הפתוח שבבית הישראלי בטרו, ואין חוששים שמה נכנס הגוי לביתו של ישראל ונגע בינו, מכיוון שסגר את הפתח בפניו. שלא סגר הגוי אלא על דעת שכבר נכנס הישראלי לביתו, ולא נשאר אדם בחוץ, וכמדומה לו שהוא כדמו, שמתוך הבעלה, שהגוי יצא בבעלה, הוא לא מרגיש בו אם חזר או לא. בגמרא מדובר כשישראל גר למעלה והגוי למטה, והרמב״ם סתם, ומשמע שגם בשני בתים סמוכים זה לזה, עדין כך. ודעת רש"י שעליונה ותחתונה דווקא, והיין בתחתונה וישראל רואהו מלמעלה. הלכה כ"א, יין של ישראל ושל גוי בבית אחד, והיו חביות פתוחות, ונכנס הגוי לבית ונעל הדלת בעדו, נאסר כל היין. שהרי אין הגוי מפחד שמה יראה אותו ישראל, ובוודאי היין הזה הוא יין נסך. ואם יש חלון בדלת שמסתכל ממנו העומד אחורי הפתח ורואה כנגדו, כל החביות שכנגד החלון מותרות, ושמן הצדדין אסורות, שהרי מפחד מן הרואה אותו. הלכה כ"ב, וכן אם שאג ארי וכיוצא בו, וברך הגוי ונחבא בין החביות הפתוחות, היין מותר, שהוא אומר שמה ישראל אחר נחבא כאן, והוא רואה אותי כשאגע. הלכה כ"ג, אוצר של יין, שהיו חביותיו פתוחות, ויש לגוי חביות אחרות באותו הפונדק, כוונה למחסן גדול ויש בו כמה אוצרות, פינות שאפשר להעמיד בהן יין, ונמצא הגוי עומד בין חביות ישראל הפתוחות, אם נבעל כשנמצא ונתפס עליו כגנב, היין מותר בשתייה, שמפחדו ויראתו אין לו פנאי לנסך, ואם לא נתפס כגנב, אלא הרי הוא בוטח שם, היין אסור, ותינוק הנמצא בין חביות, בין כך ובין כך, בין שנתפס כגנב, בין שלא נתפס כגנב, כל היין מותר. למה? מפני שעיקר מגע התינוק אינו אוסר היין אלא בשתייה. לפיכך אם הדבר ספק אם נגע או לא, מותר אפילו בשתייה, משום שלתינוק אין דעת לנסך, הוא אינו טורח לגע ביין. הלכה כ"ד, גדוד שנכנס למדינה דרך שלום, בשעת שלום, כל החביות הפתוחות שבחנויות אסורות וסתומות מותרות, ובשעת מלחמה עם פשט הגדוד במדינה ועבר, אלו ואלו מותרות, בין סתומות, בין פתוחות מותרות, שאין פנאי לנסח, ודווקא פתוחות מתחילתן, אבל סתומות שנפתחו חוששים להן ואסורות, שהרי אנו רואים שהיה להם פנאי לפתוח. הלכה כפי, גוי שנמצא עומד בצד הבור של יין, אם יש לו מלווה על אותו היין, הרי זה אסור, מפני שליבו גס בו שולח ידו ומנסח, ואם אין לו עליו מלווה, היין מותר בשתייה. הלכה כבב, זונה גויה במסיבה של ישראל, היין מותר, שאמתם עליה ולא תיגע, אבל זונה ישראלית במסיבת גויים, ינה שלפניה בכלי האסור, מפני שהם נוגעים בו, שלא מדעתה, כלומר שלא ברשותה ואינם מתייראים מפניה, הועיל ויזולה ביניהם ונגררת אחריהם. הוא ראה שהקדוש פירש שהיא אינה מוכה בהם כשמנסחים את היין. הלכה כף זין, גויה נמצא בבית הגת, אם יש שם לחלוכית יין כדי לבלול הכף, עד שתבלול הכף לכף שנייה, צריך להדיח כל בית הגת וינגב, ואם לאו, מדיח בלבד, וזו הרחקה יתרה. הלכה כפחת, חבית שצפה בנהר, אם נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל, מותרת בהניה, כנגד עיר שרובה גויים, אסורה. הלכה כפתת, אומר הרמב״ם, מקום שהיו רוב מוכרי היין בו ישראלים, ונמצאו בו כלים גדולים לאים יין, והם כלים שדרך המוכרים לבדם לכנוס בהם היין, הרי אלה מותרים בהניה, הקנקנים והיין. חבית שפתחוה גנבים, עם רוב גנבי העיר ישראל, היין מותר בשתייה, ואם לאו, אסור. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, לומדי המסלול של פרק אחד ליום, על פי הוראתו של הרבי, ללמוד את השיעורים ברמב״ם, אם זה המסלול של שלושה פרקים ליום, של ידי זה זוכים, ללמוד את כל היד החזקה, משנה תורה לרמב״ם, אחת לשנה בערך, ואם זה המסלול של פרק אחד ליום, שאחת לשלוש שנים לערך מסיימים את כל הרמב״ם, ואם זה הלימוד בספר המצוות לרמב״ם, שכידוע של ידי הלימוד הזה, כי מלא ארץ זיית השם כמה לים נכסים, ומתאחדים לישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא אלינו תכף ומיד ממש.